התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, ואין לי פרקים כאלה כל יום, כי האורח כאן הוא עמיעד ינאי, שלאחרונה ערך בכורה בהפועל ירושלים, כדורסלן דתי, אבל מעל הכל מדובר במקרה הראשון שאני מארח בפודקאסט שלי מישהו שממש גדל איתי בבית הספר היסודי אפרתה בירושלים, וכבר בצעירותו ראינו כמה מוכשר הוא וגבוה ויכול להגיע רחוק. אז קודם כל עמיעד, כיף שאתה איתנו.
שלום שלום, כיף להיות פה.
אז אנחנו נדבר על אפרתה, על כדורסל כמובן, על הפועל ירושלים ועוד ועוד, אבל קודם באמת ניגע במצב במדינה, ואשמח שתספר איך אתה מתמודד עם המצב, איפה זה פוגש אותך באופן אישי.
האמת שלכולם זה קשה המצב, ואני לא יוצא מהכלל בקטע הזה. ברוך השם, אני והמשפחה וכל החברים בסדר כרגע, ועדיין, כמובן, זה התמודדות יומיומית, כל יום לקרוא את הרשימות, כל יום לא מוסיף למצב רוח, כל יום שעובר. זה פוגש אותי עם חלק מהמשפחה שלי מגויסת, חברים טובים מהכיתה לשעבר מגויסים, חלק רבים, ובאמת כל מה שיש זה לאחל שכולם יחזרו בשלום ונדע ימים טובים יותר.
אמן. ויש אנשים שהכרת שנפגעו מהמלחמה, שנפלו או חטופים?
יש לי שכן, שהיה לי שכן הרבה שנים, הירש גולדברג פולין, הוא חטוף בעזה. היה שכן שלי ממש בקומה למעלה במשך הרבה שנים, מכיר אותו מהשכונה, ובאמת מקווה מאוד שהוא יחזור ביחד עם כולם. וכולנו נקבל אותם חזרה בשמחה.
וואו, אז הלוואי שהרש יחזור, ואם אנחנו נוגעים בהפועל ירושלים, אז גם הוא נודע כאוהד של הקבוצה. ועכשיו נעשה מעבר חד לכדורסל, ומן הסתם ניגע במצב גם בהמשך, כי כחלק מזה קיבלת לאחרונה עוד הזדמנות בהפועל ירושלים, אבל קודם כל נלך באמת אחורה. איך התחלת לשחק כדורסל?
אז האמת שהתחלתי ממש בכיתה א', חוג במתנס, פעמיים בשבוע, ממש לכיף, סתם הולכים לחוגים, היה גם חוג כדורגל, היה גם כדורסל, בסוף כדורסל זה מה שתפס לאט לאט, כמה שנים בחוג כאילו לא רשמי, אחרי זה מתחיל עם קצ"ל בכיתה ד', ובאמת משנה לשנה, ככה זה עובר.
ומי היה עבורך מודל לחיקוי?
אז מודל לחיקוי זה דבר שרלוונטי גם היום, ואני חייב להגיד שבאופן אישי אף פעם לא ראיתי מישהו אחד שאני מסתכל עליו ולומד ממנו הכל. זה ממש לראות, אני רואה הרבה כדורסל, וזה ממש לקחת מהרבה שחקנים, מכל שחקן, לקחת משהו שאני אוהב. חלק מהשחקנים אני לוקח יותר דברים, אם אני הולך לשחקנים ישראלים אז רפי מנקו, תומר גינת, מסתכלים ביורוליג אז לפרוביטולה חלק מהדברים, וזנקוב, יש כל מיני שחקנים שאפשר ללמוד מהם המון.
וואו, אז בהחלט מודלים ראויים, ולאחרונה, ונעשה קצת פסק זמן מהכדורסל ממש קצר, ויש לך קשר משפחתי לקפה טעמון, אני זוכר את זה מאיזו עבודה בבית הספר אפרתה, תכניס אותנו קצת לזה.
כן, האמת שכבוד להיות במשפחה כזאת עם מסורת ירושלמית מפוארת, תעמון בית קפה מיתולוגי במרכז העיר, ובאמת חלק מההוויה המשפחתית עד היום, למרות שבית הקפה כבר לא קיים, ושוב, כמו שאמרתי, כבוד להיות במשפחה כזאת עם מסורת כזאת.
ומה לקחת מהשנים בבית הספר אפרתה?
את התעודות של סוף שנה, סתם. חלק גדול מהחברים הכי טובים שלי עד היום הכרתי שם בבית ספר, ובאמת בעיקר בקטע החברתי, בלימודים עוד הרבה השתנה מעט, אבל בעיקר החברי.
האם יש מורה או משפט מסוים, ממורה או ממורה ספציפי שאתה לוקח איתך עד היום?
האמת שכל החוויה מהיסודי, הקטע של בית ספר קצת מעורבלת, אני חושבת שאני זכיר מדי פעם, לא זוכר משהו אחד ספציפי האמת.
סבבה, אז אם בהמשך אז בהחלט אפשר, והאמת אני אקריא איזה משהו קטן שמצאתי בספר מחזור, אז זה מה שכתבו עליך בסוף כיתה וב, אז עמיד חניך בצופים, כדורסל אצלו זה החיים, את הפועל הוא מעריץ ואף משחק הוא לא החמיץ, אז האם אתה זוכר את זה?
צריך לוודא מי המשורר ולתת לו פרס ראוי.
אז האמת שאני לא יודע, אבל עכשיו נמשיך הלאה, וגדלת במחלקת הנוער של הפועל ירושלים, ספר איך זה היה.
מקום ממש מעולה מהחוויה האישית שלי, השחקן שאני עם, הבן אדם שאני עם, אפילו זה מעבר לכדורזל, חלק גדול מאוד התעצב במחלקת הנוער של הפועל, עברתי שם באמת מכיתה ד' עד כיתה י"ב ברצף, באמת אסיר תודה כל מה שהמחלקה נתנה לי, גם כמו שאמרתי גם בכדורסל, גם ערכים כבן אדם, ככל שעברו השנים לקראת כיתה ת' י' ונוער, באמת המעטפת של הכדורסל נתנה לי באמת את כל מה שאני צריך ואת הבסיס הכי טוב לצמוח בו כשחקן כדורסל.
לפני הרבה שנים אני זוכר שהיה לך אימון עם פאו גסול כשהוא הגיע לארץ. מה אתה זוכר מהאירוע הזה?
אחת השנים מהקצל. באמת, כמו שאמרתי, על חוויה מעורבדת מבית ספר. בשנים האלה, אז אני זוכר שהיה אימון כזה. עכשיו, תשאל אותי מאיפה הוא זרק על המגרש, אני לא יודע להגיד לך. אבל היום כשאני מסתכל על אירוע כזה, זה מקבל קונטקסט קצת אחר. אני מסתכל עם פאו גסול, מהשחקנים הגדולים שהיו. באמת אני אומר, כשהיום אני מסתכל ואומר וואי הייתי על אותו מגרש עם פאו גסול, זה מקבל משמעות קצת.
אז שיחקת בחלק מהנבחרות הצעירות, ואומנם לא יצא לך להשתתף באליפות אירופה בין השאר בגלל הקורונה, אבל עדיין אני בטוח שזאת הייתה חוויה מיוחדת להיות בין השחקנים הכי טובים בגיל שלך בארץ, תספר קצת על זה.
נכון, כמו שאמרת, ממש לפני אליפות אירופה לקדטים מבוטלה בגלל הקורונה. לפני זה הספקתי להיות חלק מהנבחרת עד גיל 14, לא נבחרת רשמית, אבל טורנירים בחול, אז את החוויה קיבלתי. וזה באמת כיף לשתף פעולה עם השחקנים הכי טובים שיש, ולקבל הערכה זה תמיד כיף, בעיקר שזה מגיע ברמה הלאומית. באמת, כל אימון הוא חוויה בנבחרת.
בנבחרת עד גיל 14 שיתפת פעולה עם לא אחר מאשר נועם יעקב, וזה היה לפני שהוא הפך פה לסלב, והוא באמת נחשב לאחד הכישרונות הכי גדולים שיש, משחק כיום בווילרבן, ביורוליג, עשה קיץ מדהים עם נבחרת העתודה, ועוד לפני זה כיכב גם בהפועל ירושלים. ספר על שיתוף הפעולה איתו.
אז האמת שאי אז, לפני, וואו, זה כבר המון שנים, באמת שיחקנו ביחד, גם האמת עד הקדטים, וגם קצת בנבחרת הנוער, מה שהספקנו, וזה נכון גם לנוער וגם להרבה שחקנים אחרים, כשאתה רואה את הבן אדם שנמצא מאחורי השחקן, זה נותן עוד משמעות גם ליחס שלך אליו, נגיד עכשיו רואה את נועם יעקב בטלוויזיה, אני לא חושב שיש ישראלי שלא בעדו, אבל כאחד שמכיר אותו מלפני הרבה שנים, זה מקבל עוד נדבך להערכה אליו, שגם להכיר את האופי שמאחורי השחקן, זה נכון גם אליו וגם להרבה שחקנים אחרים שבטח עוד נגיע מהפועל ירושלים.
אז עלית לבוגרים של הפועל ירושלים בעונת 2021-22, אורן עמיאל פתח את העונה על הקווים, ספר על הרגע הזה שבו בישרו לך שאתה עולה לקבוצה הבוגרת, איך קיבלת את ההודעה?
אז האמת שזו הייתה עונה שהחתימו את חלק מהסגל, הוחתם בשלב די מאוחר בקיץ. זה באמת התחיל ביחסית באופן מקרי, של להשלים אימונים לקבוצה לפני שכל הסגל מגיע. ולאט לאט דברים התפתחו, של משחקי אימון שאני זוכה לשחק, והרבה אימון שקיבלתי מאורן עמיאל המאמן באמת, שאני חייב לו הרבה, הרבה תודה והערכה על זה. באמת ככה זה התפתח עד ש... קיבלתי את המקום להיות משלים בסגל לאורך כל העונה, ושוב, למדתי המון בעונה הזאת.
באותה שנה עדיין היית בכיתה י"ב, בבית הספר הארטמן, ובכלל, כמי שמכיר אותך מקרוב, אני יכול להעיד שאתה סופר חכם מעבר לכדורסל, אז ספר איך באמת הצלחת לשלב בין הלימודים לכדורסל לאורך השנים, ובמיוחד באותה שנה.
זה אתגר כמובן לשלב גם כדורסל של שגרה נורא אינטנסיבית וגם ככל שהשנים בבית ספר מתקדמות. באמת בארטמן קיבלתי את הגיבוי המושלם לאזן לעצמי כמה שאני יכול בין המערכות. כמובן שגם להם אני חייב תודה גדולה בהתפתחות שלי גם כשחקן כדורסל. באמת גם אם זה ללכת לאימון של הפועל בבוקר, אחרי זה לבוא למגמה בבית ספר ולהשלים את הלימודים אחרי צהריים, ואז עוד להגיע לאימון בערב. באמת, למזלי, יצא לי טוב, ובאמת הצלחתי לשלב כמו שצריך בין המערכות.
ואם כבר אנחנו מדברים על שילובים, אז מעבר ללימודים, גם שילבת את הדת עם הכדורסל לאורך השנים, אז זה בהחלט משהו שאנחנו לא רואים הרבה כדורסלנים ישראלים דתיים, אז ספר על זה, איך הצלחת לעשות את זה, עד כמה זה חשוב גם.
מהנקודת מבט האישית שלי, זאת החוויה שלי כשחקן כדורסל, אז אני לא יודע להגיד לך איך הקשיים שלי ביחס ל... באופן אבסולוטי, כי החוויה האישית שלי כוללת את השילוב הזה, ואליו גדלתי. אז כמובן שהיו ויתורים לאורך הדרך, שצריך לוותר לפעמים על אימון נבחרת, או על דבר כזה או אחר, אבל באמת בכדורסל, שונה נגיד כדורגל, המשחקים הם הרבה פעמים בשבת, כדורסל, זה באמת ענף שמאפשר יותר, וגם לאורך כל הקריירה וההתפתחות, באמת כל מקום שהגעתי אליו כיבד וניסה, ובאמת נתן לי את הבמה הכי טובה גם מהבחינה הזאת. נגיד בנבחרות, עד גיל 14, עד גיל 15, גם בקדטים, לפעמים היו אימונים בשבת, אז הייתי מקבל מאיגוד הכדורסל, דירה ליד האולם ברמת גן, אולם זיסמן, עושה שם את השבת ומגיע להתאמן בשבת אחרי
צהריים. וואו, אז בהחלט מדהים, ואם נגענו במילה ויתורים, אז איזה עוד ויתורים עשית לאורך השנים?
בקטע הזה אני מניח שאני לא שונה מרוב כדורסלנים וספורטאים בכלל. זה לוותר על פגישות עם חברים בגלל אימונים, או לוותר על אירועים בסדר גודל כזה או אחר. באמת, אבל בסוף כשמסתכלים אחורה, אני מניח שלפחות מבחינתי זה שווה את זה. כן, זה שווה את זה לדעתי.
האם גם היו פיתויים שהיית צריך להתמודד מולם?
זה אתגר יומיומי של בסוף זה סדרי עדיפויות, מה אני עושה עכשיו, אם אני הולך לאימון, או שאני יוצא עם חברים, אם אני הולך לאכול ביום הולדת של חבר, יום לפני משחק. באמת זה התנהלות יומיומית שצריך לנהל, ובמבט אחורה אני יכול להגיד שבאופן כללי עשיתי בחירות טובות מהבחינה הזאת.
מתי הבנת שתוכל להפוך לשחקן?
אני עוד מחכה ליום הזה, סתם. זה באמת התפתח שנה אחרי שנה, שבוע אחרי שבוע, יום אחרי יום. עדיין המבט הוא תמיד קדימה, אז אני לא יכול לשים לך את האצבע על רגע אחד בראש, אמרתי, וואלה, יש לי סיכוי. כמובן שיש ציוני דרך לאורך הקריירה, אם זה להיות חלק מסגל נבחרת ישראל, אם זה לקבל זימון להפועל ירושלים הקבוצה הבוגרת, זה כמובן רגעים שאני אזכור לכל החיים, אבל אני לא יודע להצביע על רגע ספציפי שאמרתי, הנה, אני יכול להיות שחקן.
באותה עונה בירושלים שיתפת פעולה עם אנטוני בנט, הבחירה הראשונה בדראפט 2013, והקריירה שלו לא הלכה כמצופה, אבל עדיין אני בטוח שזאת הייתה חוויה בלתי רגילה, פתאום לשתף פעולה עם שחקן כזה. מה אתה יכול להגיד עליו?
בן אדם טוב מאוד. גם שחקן כדורסל טוב מאוד, שדברים התפססו לו בדרך, כמו שאמרתי קודם בהקשר אחר, על נועם יעקב בנבחרת, כשמכירים שחקן גם את האופי שלו, ומכירים אותו גם כבן אדם, זה באמת נותן פרספקטיבה אחרת על הסיטואציה, וזה פשוט ללמוד כל יום להגיע לאימון, ולראות גם משחקן שדברים לא הלכו לו בחיים, איך הוא מגיע, וזה בן אדם שחווה הרבה לחץ, ובחלק לא, לא מבוטל מהלחץ, לא, לא הצליח לעמוד, ולראות אותו מתמודד עם זה, גם שנים אחרי, ומגיע כל יום לאימון, ועובד, זה באמת דברים שאפשר ללמוד מהם.
האם היה שחקן שממש לקח אותך תחת חסותו באותה עונה?
האמת, באמצע העונה, קי-ג'י רולנד, שחקן אגדת מועדון בהפועל, הגיע לשמור על כושר, הוא היה כבר אז בין 37 בערך, אם אני לא טועה, וזה שחקן שלא היה, לא היה עליו לחץ להוכיח שום דבר, גם בגלל שהוא עשה דבר או שניים בקריירה, וגם בגלל שהוא בא בשביל להתאמן ולשמור על כושר, ולא לא לסחוב את הקבוצה עליו, ובאמת יצא לי ללמוד ממנו המון, זה לקבל ממנו הסברים, ובאמת כל הזמן לקבל פידבק, ויום אחרי משחק אז כל הקבוצה באימון התאוששות, אז להתאמן איתו, ובאמת מעריך מאוד את האפשרות שהייתה לי, ובטח אותו כבן אדם מדהים וכשחקן מעולה.
גם בן אדם מיוחד מאוד, והיה כיף שהוא הגיע לשחק באותה עונה, והוא עדיין משחק עכשיו ביורו קאפ,
וואלה.
משהו ששמעתי לאחרונה, אז בכלל יש לו סיפור מדהים, וגם
טוב,
במהלך אותה עונה, אחרי אורן עמיאל, אז שיחקת תחת לא אחר מאשר יותם אלפרין, שאני בטוח שגדלת עליו, מה אתה לוקח מחוויה כזאת?
וואו, נראה לי בסרטון בר מצווה שלי, הייתה לי ברכה מיותם אלפרין, שמאחל לי יום אחד לשתף איתו פעולה בהפועל.
יו.
ואני חושב שבין השאר, אחת הסיבות הגדולות שהיום אני לובש את המספר 10, ובטח בהפועל המספר מקבל את הכבוד של יותם אלפרין, אבל לאורך הקריירה אני מספר 10 על הגב, זה בין השאר בזכותו. ואם אנחנו מדברים על ללמוד מאנשים, אז ממי אפשר ללמוד כמו ללמוד מיותם אלפרין? באמת, באמת גדלתי עליו, ואני אמשיך להכיר תודה וללמוד ממנו גם אחרי העונה שעשיתי איתה.
אוקיי, אז ספר קודם כל על מכבי שוהם, איך זה היה לשחק שם.
לפני שאני אספר ספציפית על על שוהם, בסוף גיל נוער יש להרבה שחקנים החלטה שהם צריכים לקבל, אם הם עכשיו, אני סיימתי עונה בהפועל ירושלים בליגת העל בתור שחקן משלים, אז ההחלטה שצריך לקבל היא האם להמשיך דרך ליגת העל או אפילו ליגה לאומית, בתור שחקן משלים שלא תמיד משחק, ולקבל את המעטפת ושגרת אימונים מוגברת בדרך כך להתפתח, או ללכת לליגה לאומית או ליגה ארצית ולצבור את הניסיון והיכולת דרך דקות משחק. אז ההחלטה שאני עשיתי, וגם למרות שאני עוד תוך כדי ההחלטה ועוד לא יכול לראות לגמרי את התוצאות שלה, אני מאוד מרוצה על ההחלטה הזאת, היא ללכת לשחק בליגה ארצית, גם אם היא בפרופיל קצת יותר נמוך, ליגה מעולה, משלבת בין שחקנים ותיקים מוכרים, שנה שעברה יצא לי לשחק נגד אלדן, יש עוד הרבה שחקנים שהיו בליגת העל והיום משחקים בליגה ארצית, והרבה צעירים מבטיחים שעוד נשמע עליהם כולנו. אז החלטתי ללכת למכבי שוהם, שנה שעברה, שזה פרויקט של ארגון בשם שחקן אמיתי, שיש לו קבוצות בנתניה בליגה הלאומית, מי שמכיר איתן בורג, רועי פריצקי, שחקנים ששחקו בנתניה, עמית אהרוני, ובליגה הארצית, מכבי שוהם הייתה תחת אותו ארגון שנה שעברה, ושיחקתי בשוהם, הייתה לי עונת השתלבות בכדורסל בוגרים בעצם, והייתה לי אחלה עונה, היה כיף לשחק שם, להיות שחקן מוביל, והשנה באמת עברתי לנחל סורק, לעשות עוד צעד קדימה באותה ליגה, ולהיות מהמובילים בקבוצה, בתקווה שזה יוביל אותי קדימה לחזרה לרמות הגבוהות בעתיד.
אז דיברת על הליגה הארצית ושום ונחל סורק, ואתה גם משלב את הכדורסל עם הצבא. ספר איך אתה מצליח לעשות את זה.
כן, אז בצבא אני בתפקיד עם מעמד ספורטאי פעיל. אני בתפקיד מורה חייל, זה אומר שבבוקר אני הולך לבית ספר ארטמן שבו למדתי, ובעצם נמצא שם כדי לעזור לתלמידים, שיעורים פרטניים, נבחרות בית ספר של כדורסל, באמת לפי צרכים של בית הספר, ומשם יוצא לאימונים ולשגרה שלי.
והעונה חזרת לירושלים לתקופה קצרה בעקבות המלחמה, הקבוצה הייתה חסרה זרים, אז קראו לך, אספר איך קיבלת מהם את הקריאה להצטרף.
אז באמת כמו שאתה אומר, זה היה מצב מאוד לא אופטימלי. הגעתי בעצם לקבוצה במסגרת מה שנקרא כרטיס כפול, שמאפשר לשחקן צעיר להיות חלק גם מקבוצה בליגת העל, וגם בקבוצה בליגה הלאומית או ליגה ארצית. אז כמו שאמרת, קיבלתי את הקריאה להצטרף ממש כמה ימים לפני המשחקים מול רמת גן ואפולה. מבחינתי זה לקפוץ על ההזדמנות הזאת. באמת, במסגרת כרטיס כפול, זה מוסיף עוד אימונים, עוד שעות אולם, עוד מעטפת. מבחינתי אני יכול רק להרוויח מהשילוב הזה.
עלית לבכורה בליגת העל מול מכבי עירוני רמת גן, ובמשחק שאחרי מול הפועל עפולה גם שיחקת כמה דקות. ספר על התחושות, קודם כל על הכניסה לבכורה, איך התחושה, האם אתה מרגיש עשיתי את זה, את התחושה הזאת?
האמת שבחוויה
של תוך
כדי המשחק, אני חושב, אז כשכל כך מרוכזים למשחק זה ישר לעלות על המגרש, וזה אותו מיינדסט של בין אם אני משחק בליגת העל או ליגה ארצית, או כשהייתי בילדים או נערים, ובאמת את הדברים האלה, את ההתרגשות מקבלים במבט אחורה, של הולכים לישון באותו לילה, ואומרים ומסתכלים אחורה על המשחק, נכון שבסיטואציה שהייתה זה היה קצת פחות נעים עם שני הפסדים, ועדיין זה ציון דרך שאני אקח איתי עוד שנים רבות, וכמובן שמקווה לחזור לרמות האלה ולבמה הזאת
מהדלת הקדמית. כן, אז בינתיים יש לך אסיסט נהדר לארד הררי, ואני מניח שקיבלת הרבה תגובות בין אם על הבכורה עכשיו, או באופן כללי בשנים האחרונות על עצם ההגעה הראשונית לקבוצה הבוגרת של ירושלים. כמה תגובות באמת קיבלת, והאם יש תגובה מרגשת שבולטת לך?
באמת זה כיף לקבל תגובות כאלה, בעיקר כשזו סיטואציה שכולם רוצים בטובתי, באמת לקבל את התגובות מחברים טובים, מהמשפחה, זה מחמם את הלב. וזהו, בקטע הזה אני עם הפנים קדימה, ובתקווה לקבל עוד רגעי הערכה כאלה בעתיד.
אז מה אתה יכול להגיד על אולארצ'יק, החוויה לעבוד איתו, בטח כשעכשיו הוא סוג של המאמן הזמני, למרות שבמשחק האחרון ינוקופולוס עמד על הקווים בפועל, וזה גרם קצת לסערה.
כן, את הסערה נשאיר למי שמתעסק בדברים האלה. מהחוויה שלי, מה שיש לי זה לאחל לשי בהצלחה, מאמן מצוין, שיכול לקחת גם בסיטואציה הזאת, פה לירושלים קדימה. באמת, שוב, מלא הערכה אליו על ההזדמנות, הוא זה שקרא לי לבוא לסגל.
והאם אלכסנדר ג'יקיץ' היה מעורב, האם שמעת ממנו?
האמת שאיתנו איתי, עם איתנו את השחקנים הוא לא היה בקשר, זה היה, כנראה הדברים עברו דרך שי או יונתן המנהל המקצועי, וזהו בעניין הזה.
ושיתפת פעולה עם יובל זוסמן, באמת אחד השחקנים הישראלים הכי טובים שיש בשנים האחרונות, וגם ג'ו אלכסנדר שחזר לשחק, גם הוא בחירת דראפט גבוהה בזמנו. ספר קצת על זה, והאם היה מישהו ספציפי שגם הפעם לקח אותך תחת חסותו?
יובל זוסמן הוא אחד השחקנים שאני מאוד מעריך ומסתכל עליו כמודל לחיקוי הרבה שנים. לראות שחקן כזה מגיע מהבמה הקדמית בנוער, הרבה לחץ עליו מהשחקנים המובילים בארץ, מכבי תל אביב, יורוליג, יודע לעשות את הצעד לאלבה ברלין, ושוב, אחד הישראלים המתחילים היום. וכמו שאמרתי, לראות את הבן אדם שמעבר לשחקן זה רק מגביר את הערכה אליו. פשוט ללמוד מהשחקנים האלה, גם ממנו, גם מג'ו, שעבר הרבה דברים בקריירה שלו, ובאמת ללמוד מהם.
מי שחזר מפרישה הוא המנהל של הקבוצה, די כהן סבן. איך זה היה בשבילך לראות אותו פתאום משחק שוב?
די כהן סבן זה כוכב כדורסל. באמת, כמה שנים, יצא לי להתאמן איתו, לשחק איתו בעבר, באמת רכזים עם ראיית משחק כמו שלו, עם טכניקה כמו שלו, לדעת איפה לשים את הצעד, איפה לשים את הכדור, שליטה בכדור, באמת, שחקן מיוחד. גם שאתה רואה שהוא בעצם כביכול חוזר מפרישה, עדיין הוא בקצב, לא משנה באיזה רמה תשים אותו, תשים אותו ב-NBA, הוא ישחק באותה רמה.
האם הבעלים מתן אדלסון או גל מקל, האם אחד מהם דיבר איתך במהלך התקופה?
הייתה לחיצת יד מאוד רשמית. מעבר לזה, זה היה למאמן, למנהל המקצועי.
טוב, אז נסגור את הפרק הזה בינתיים ונעבור לשאלה, איך נראה היום בחייך?
עכשיו בטח במצב הזה זו שאלה מאוד מורכבת, נלך לשגרה, אז שתחזור אלינו במהרה, באמת זה לקום, להגיע לצבא, לתת כמה שעות בבית ספר, לתת עזרה לילדים, שיעורים, לאמן את הנבחרות, ואז באמת לצאת לאימונים בהם כל יום משתדל לעשות שתי יחידות אימון, בין אם זה חדר כושר ואימון קבוצה, או אימון יכולות אישיות, באמת לשמור על שגרה של כל יום, להסתכל ולראות איך אני משתפר, ועושה צעד קדימה בתור שחקן.
מה הם היתרונות שלך, ומה הם הדברים שאתה עדיין צריך לשפר, ואיזו עמדה היא המועדפת עליך?
שאלה טובה. מבחינת היתרונות, אני חושב שבצד הטכני, הקליעה מבחוץ היא מה שיוביל אותי לשלב הבא בקריירה. אני חושב שזה בעצם יהיה כרטיס הכניסה שלי לרמות הגבוהות. שמעתי יונתן אלון, המאמין המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, אמר לי פעם ששחקן צריך לדעת מה החוזקות ומה החולשות, שלא כמובן, ולעבוד על הדברים החזקים שלו. כי בסוף שחקן צריך לדעת מה הוא מבין. הדרך שלי לרמות הגבוהות היא בתור קנאי, אז אני צריך לדעת שאני צריך לקלוע הכי טוב, הכי טוב שאפשר. אז זה מהבחינה הטכנית. אני חושב שאחד היתרונות הגדולים שלי הוא היכולת המנטלית שלי, שזה קבלת החלטות ותנועה בלי כדור, והגנה קבוצתית ולדעת איפה להיות ואיזה החלטות לקבל. אני חושב שבעיקר מה שאני צריך לשפר זה בפן הגופני. בעיקר 25 לקראת 2 מטר, אחת היכולות שבאמת לוקחת אותם שלב קדימה, זה היכולת לשמור בהגנה על 3, 4, 5 עמדות, להיות מאוד ורסטיליים, וזה משהו שאני מאוד רוצה ושואף להגיע אליו.
האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי?
האמת שכן, בהרבה. נגיד יורו ליג, כל שבוע לפחות 3-4 משחקים, מת על הליגה הזאת, כדורסל הכי תחרותי שיש, הכי צמוד שיש, קבוצת פנטזי די גרועה. באמת, ככל שעובר הזמן זה גם לראות כדורסל מבעד למשקפיים אחרות, יותר מקצועיות, יותר לראות מעבר כביכול מה שרואים במסך ממבט ראשון, וכן, אני אוהב לראות כדורסל.
האם אתה מעדיף לצפות ב-NBA או ביורוליג?
הראש אומר NBA, זה הכדורסל הכי טוב, אבל הלב אומר יורוליג. הליגה הכי כיפית שיש, באמת רמה כל כך תחרותית וגבוהה, ושחקנים שאחד אחד פשוט לראות ולקחת מהם דברים, ופשוט ליהנות מול הטלוויזיה. וכמובן יש קבוצת פנטזי, אז צ'ימה מונקי, אני בטוח שאתה מאזין הדוק לפודקאסט, אני מבקש במשחק הבא לתת את התצוגה.
מי המאמן הכי טוב שעבדת איתו, או המאמן שהכי השפיע עליך?
האמת שהיו לי הרבה מאמנים, כל מאמן שהיה לי קידם אותי בדרך להיות שחקן. תודה מיוחדת, אני באמת חייב לאורן אמיר שנתן לי את ההזדמנות הראשונה בבוגרים, ובעצם חשף אותי לסוג הזה של הכדורסל. מאמן נוסף שקידם אותי המון והאמין בי, בנבחרות הצעירות, ברק דמיציאן, עכשיו הוא נמצא בכפר סבו, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, באמת מאמן שנורא האמין בי ושיפר לי נורא את היכולות.
מי השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
וואו, זאת שאלה קשה. יכול להגיד שג'יילן אדמס בעונה בהפועל ירושלים, זה שחקן שלא רואים הרבה עם כישרון כמו שיש לו בידיים.
וגם איזה שחקן, ומי השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו?
וואו. אין לי תשובה יותר מדי טובה לשאלה, אז שיחקתי מול הרבה שחקנים מעולים, ושחקנים עכשיו אני אגיד שחקן אחד, ואז עוד 3 שנים פתאום שחקן אחר יפרוץ. לא יודע להגיד לך.
מה המשחק הכי משוגע שהיית חלק ממנו?
מנסה לפשפש בזיכרונות במוח. בכיתה ח', אני חושב בילדים, או בט', בנערים, היה לנו משחק מול ראשון לציון. וזה היה משחק, הייתי מצוין במשחק הזה, באמת משחק מצד לצד, כמובן במגבלות הרמה שיש לילדים בכיתה הכי תותת להציע, ואני זוכר שבערך 10-12 שניות לסוף, עשיתי סל שהשווה את התוצאה, היה לי באמת משחק מצוין, וקיבלנו סל על הבאזל, אני זוכר שזה היה מאוד טראומטי בזמנו, היום אני מסתכל אחורה, וכמובן זה לא מזיז יותר מדי, וקיבלנו את הסל מתומר ברדוגו, שחקן מצוין, עכשיו משחק בליגה הארצית, חבר טוב עד היום, תראיתי את השנה שעברה בשום, ממליץ לך להביא אותו לפרק בפודקאסט, איש מעולה.
היה בראשון לציון, נכון?
נכון.
כן, אז אם אני זוכר נכון, הוא גם השלים את הסגל באותו גמר גביע המפורסם ב-2021. נכון. ויש לך גם אהבה למשחקי מחשב, היית מביס אותי בטוקי מעבר ללהביס אותי בכדורסל. ספר על זה, האם אתה עדיין משחק?
אז מהתחביבים שילדים מאוד אוהבים, ואתה יודע, אוהבים כדורסל למגרש, אוהבים כדורסל בשלט, כדורגל בשלט, כדורגל למגרש. אתה יודע, כשעובר הזמן זה נהיה יותר נישה כזאת של פעם לקחת ולבדוק שעדיין יש את הסקילס.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
האמת שאין לי משהו ספציפי יותר מנה להגיד.
אוקיי, אם תזכר במשהו אז תגיד, זה יכול להיות קשור לכדורסל, לא קשור. מי האדם הכי מפורסם שפגשת?
אמרת האימון עם פאו גסול, אני לא יודע, יכול להיות תסתכל על עוקבים באינסטגרם, יכול להיות שהיה מישהו יותר, אבל באמת בן אדם בקליבר שעבר מטורף. גם אם לוקחים את זה לכיוון של פרסום, וגם אם כזאת אגדה בכדורסל, באמת חוויה גדולה.
מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
אני חושב שהכדורסל הישראלי הוא כדורסל טוב, כיף להיות חלק מהמפעל הזה, גם רואים שככל שמתקדמות השנים באמת יש המון פרוספקטים, ב-NBA דני אבדיה, יורוליג, נוטי המדע, אותי ממש שחקנים במכבי, והרבה הרבה כישרונות צעירים, אמרנו יון נועם יעקב, בן שרה, פומר מייר, באמת כדורסל הישראלי נראה שהולך לכיוון טוב.
רגע לפני שנגיע לחלום שלך, אני חייב לשאול, אם כבר דיברנו על תגובות מוקדם יותר, אז בין השאר גם היו כל מיני בדיחות, כמובן בטעם טוב, למשל כששיחקת בפעם הראשונה בקבוצה הבוגרת של הפועל ירושלים, אז פודקאסט כיפה אדומה אמר שאתה הכי מתאים לשם של הפודקאסט, כי באותה עונה כמובן הסתובבת עם כיפה בארנה במשחקים של ירושלים. האם הדברים האלה הגיעו אליך?
האמת שאני מקשיב לכיפה אדומה, פודקאסט מעולה, זה המלצת האזנה לכולם, כי לפני שאני שחקן אני קודם אוהד הפועל, אז באמת תגובות מפרגנות זה תמיד כיף, ותגובות ביקורתיות תמיד אפשר ללמוד מהן, וכן, נמשיך הלאה כל יום.
מה החלום הכי גדול שלך?
כמובן להגיע, להרגיש שמציתי את היכולות בתור שחקן ברמה הכי גבוהה שיש. כמובן שמסתכלים, רואים NBA, הרמה הכי גבוהה, יורוליג, הכדורסל הכי מרגש שיש לעולם להציע, שאני חולם להיות ביורוליג כמובן. בסוף, כשמגיעים לרמה הגבוהה, זה מסתכם בכמה אני חושב שאני ממצא את היכולות שלי בתור שחקן, וכמה סיפוק הכדורסל מביא לי. אז כמובן שהחלום הוא להגיע לרמות הכי גבוהות, יורו ל-NBA, ולהרגיש שאני ממצא את היכולות.
הגענו לפינת סיפור, ואשמח שתספר סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל.
וואה, ניקח אותך במטוס לוולנסיה, היה לנו טורניר בנבחרת עד גיל 14, ועם כל נבחרת שיוצאת לטורניר, האיגוד שולח ראש משלחת, שלשחקנים אין יותר מדי קשר איתו, הקשר של השחקנים איתו מסתכם בזה שיש הצגת שחקנים, ואז לוחצים ידיים לנבחרת השנייה, אז הוא אחראי שיהיה את הסיכות של איגוד הכדורסל להביא את המתנות, אבל כנראה שיש תפקיד מהאיגוד, ובטיסה הזאת, כמובן אני כחלק מהייתי כדורסלן דתי, שומר כשרות, והראש משלחת לקח אותי תחת חסותו לספק לי אוכל קשה. אז ברוחות, השחקנים היו יושבים לאכול בחדר אוכל, ואני הייתי מסתרך אחרי ראש המשלחת, שתראה אותו בארוחת ערב אנדומלית, עם מתגן סלמון עם כלים חד פעמים, שכזה, ואז מצטרף באיחור לנבחרת לאכול. זה סיפור שאני זוכר שעשה אותי.
וואו, בהחלט סיפור אדיר ומקורי, וקודם כל אני רוצה להודות לך על כל הפרק הזה, היה פרק פשוט מרתק ומרגש, וגם המלצת ההזנה עבור כדורסלנים דתיים, או אם יש תלמידים של בית הספר אפרתה שאפילו מאזינים אלינו, אז זה המודל לחיקוי שלכם. הייתי אומר, ובהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, הם מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להירשם לפודקאסט באפליקציות, אם עדיין לא עשיתם זאת, להוריד את אפליקציית ספורט סאבי כדי לקבל את כל העדגונים, ולהצטרף לקהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר. אז פעם נוספת, עמיעד ינאי, תודה רבה, תמשיך להצליח, ונתראה בפעמים הבאות.
תודה רבה, תענוג גדול, להתראות.